בזמן שצפינו בווידאוים, האנשים מהסטארט-אפ שישבו לצידי התחילו לדבר חזרה למשתמשים המוקלטים, וזה היה משהו בסגנון של לא, רגע, מה אתה עושה? לא, אתה לא רואה, זה לא שם. ולאט לאט אני שומעת שמתחילים לצעוק על המשתמשים בווידאו, וזה פשוט מדגיש שא' כמה חשוב שהם לא היו בחדר בזמן שהם באמת נעשה הבדיקה, כי הם היו משפיעים על המשתמשים. Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, פודקאסט למעצבים בהייטק. אני יהודית אשר, נמצאת איתנו היום. טלי רוזן שוהם.
היי.
היי.
שלום, איזה כיף להיות כאן.
תודה שאת כאן איתנו. טלי היא מנהלת מחקר חוויית משתמש בגוגל תל אביב, שזה נשמע סופר מעניין ומסקרן, אבל אם אנחנו מדברים על גוגל, אני לא יכולה לא להגיד להם תודה על האולפן המדהים שמאפשר לנו כאן להקליט. אז אנחנו נמצאים כרגע בגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, שהוא הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואורים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים כרגע בקריאטר סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזמין לסטארט-אפים בחינם. לא עוד מידע, ייכנסו לאתר שלהם. אז טל, לפני שאני אתחיל בשאלות שמעניינות אותי, כמו מה זה אומר להיות חוקרת חוויית משתמש, איך מנהלים צוות בגוגל. אבל אני דווקא רוצה להתחיל בקטע יותר אישי, שאם תוכלי לספר על איזושהי סיטואציה של נקודת משבר שהייתה לך בקריירה.
כן. אני לא חושבת שהייתה נקודה אחת. היו כמה וכמה. גם ביומיום יש לפעמים נקודות משבר. אבל אני חושבת שהנקודות שלמדתי מהן הכי הרבה, היו נקודות שבהן ניסיתי להתקבל לעבודות שמאוד רציתי, ולא התקבלתי. וואו. בסיבוב הראשון.
וואו. מה זה אומר בסיבוב הראשון?
זה אומר שלפחות בשניים מהמקרים האלה ניסיתי שוב, ואז כן התקבלתי. באמת העבודות האלה הפכו להיות נקודות מפנה בקריירה. וזה לימד אותי הרבה. לימד אותי לא לוותר, לימד אותי שהרבה פעמים הדברים האלה בכלל לא קשורים אליי, והסיבה שבגללה התקבלתי או לא התקבלתי לא קשורה אליי. ואם יש משהו שהוא באמת נכון ומרגיש נכון וחשוב, אז כן, להמשיך ולנסות ולשפר ולעשות שוב. וזה הצליח.
אז אחד מהמקומות האלה היה גוגל?
אולי.
וואו, אבל תוך סתם מעניין, באמת, אם את לא מתקבלים למקום מסוים, תוך כמה זמן אפשר להגיש מעמדות שוב?
לפעמים זה מיידי. המקום הראשון שעבדתי בו מחוץ לאקדמיה, היה חברת פרויקטים בתחום האפיון והעיצוב, ואז הגעתי אליהם, עשיתי את כל הזה, ולא התקבלתי. באמת לא כך היה לי ברור למה, אבל באותה נקודה בזמן החלטתי שמאוד חשוב לי להיכנס לתחום הזה של אפיון. וזו הייתה אחת מהחברות המובילות בארץ. רציתי לעבוד דווקא אצלם. ולא ויתרתי. והתקשרתי שוב, והסברתי כמה זה חשוב לי, ושאני מוכנה לבוא אפילו כמתמחה.
וואו.
ניסיתי לחשוב על עוד פתרונות, כדי לאפשר לי להתחיל לצבור ניסיון בתחום שרציתי להתקדם בו. זה היה, נניח, שבוע, שבועיים אחרי.
למי פנית? למישהו שאת מכירה שם, או פשוט
לא.
ברמת ה-HR?
ברמת המנהל של החברה, שהוא זה שגם. ולשמחתי, גם אצלם בינתיים היו כל מיני שינויים, פתאום היו צריכים אנשים דחוף. והוא אמר לי, תקשיב, אין לנו דבר כזה התמחות, אם את באה זה כעובדת מן המניין, ובאמת באתי.
מדהים, פשוט לא לוותר.
לא לוותר. לפעמים זה באמת, באמת לא תלוי במשהו שעשיתם או לא עשיתם.
את גם נתקלת במקום שלך היום כמנהלת בגוגל, במקרים שאת מגייסת, מראיינת, ואז מישהו או מישהי לא מתקבלים. תוך כמה זמן הם מגישים מעמדות שוב? מה?
קודם כל, אם אתם, חשוב לי באמת שאנשים יבינו שאם לא מתקבלים, לפעמים פשוט התהליך יתקדם מהר יותר עם מישהו אחר, ומישהו אחר הזה כבר יתקבל, זה לא אומר שאתם לא מתאימים. יש הרבה נסיבות שלא תמיד קשורות אליכם באופן ישיר. בכל אופן, לגוגל ספציפית יש כל מיני כללים שמפורטים באתר שלהם. אם אני לא טועה, אפשר לגשת שוב תוך שנה, אם זה לא אותו תפקיד, אם אני לא טועה, אבל באמת הדברים כתובים בצורה מאוד ברורה באתר. ובין לבין אפשר להשתפר וללמוד ולצבור עוד ניסיון ולהתמקצע ו...
מדהים, זה, האמת, יש כאן תקווה לכולם, כי אם את היום מנהלת צוות חוויית משתמש בגוגל, ואת אומרת על מקומות שלא התקבלת, אז זה באמת, לאף אחד אין ספק לגבי רמת המקצועיות שלך, זה פשוט באמת לפעמים עניין של התאמה. וצריך לזכור את זה תמיד, זה כן. מעולה. אז אם כבר הזכרנו את זה שאת מנהלת צוות מחקר חוויית משתמש בגוגל, איך הגעת לתפקיד המדהים הזה?
זו הייתה דרך ארוכה, שלא ידעתי איך היא תסתיים, רק בכל צעד למדתי משהו, ואז הבנתי מה אני רוצה שיהיה הצעד הבא. התחלתי לעבוד לפני קרוב ל-20 שנה בתחום שאז נקרא הנדסת גורמי אנוש.
מה היה הרקע שלך?
תואר ראשון פסיכולוגיה ותולדות האמנות, תואר שני בעיצוב תעשייתי מהטכניון.
אז היה לך ממש את השילוב של ה... כזה, הפרודקט דיזיינרס שקוראים להם היום, גם של קצת עיצוב עם...
נכון, אני למעשה מגיעה בכלל מהמקום של מאפיינת. התחלת מה שהיום קוראים לו UI דיזיינר, סליחה, UX דיזיינר. אז כן, אז היה אפילו הנדסת גורמי אנוש פיזית, הרבה ארגונומיה, ניתחנו עמדות עבודה, ובהמשך הפכתי להיות מאפיינת של ממשקים, של אינטרפייסס, ולאט לאט מצאתי את עצמי משלבת יותר ויותר מחקר בעבודה שלי כמאפיינת. פשוט הרגשתי שאני צריכה את זה, בשביל לקבל כל מיני החלטות לגבי האפיון.
אבל אפשרו לך את זה במקום שעבדת בה? אפשרו לך לקחת את התקציב הזה של הזמן למחקר?
זה גם סיפור מעניין, כי אז כשהתחלתי זה היה בחברת הפרויקטים, בכלל לא היה מקובל
כן,
לעשות
לכן.
מחקר. והם אמרו, תקשיבי, אם הלקוח מוכן לשלם על זה, אז מבחינתנו ברור, אין בעיה, אבל הם בדרך כלל לא רוצים. ואת יכולה לנסות, וניסיתי, ואפלה בפלא, הם דווקא מאוד רצו. הם מאוד רצו בגלל שגם הם העדיפו להישען ולקבל החלטות על בסיס דאטה, ולא על בסיס אינטואיציות. וברגע שהייתה להם את אפשרות לחזק את קבלת ההחלטות של מה אנחנו עושים במחקר, הם מאוד שמחו לקבל את זה.
וואו, זה ממש מעניין ומפתיע להבין שכבר אז הצלחת לגרום ללקוחות לשלם על מחקר ודאטה. אז איך באמת מהחברת פרויקטים הזאת התגלגלת לגוגל?
אז ככל שמצאתי את עצמי משלבת יותר ויותר מחקר, גם במקום העבודה אחריו, שזה היה חברת מוצר גדולה וידועה, הידע שצברתי במחקר בעצם הפך להיות גם מאוד בעל ערך, לא רק לעבודה שלי, אלא גם לחברה. וזה בעצם נתן לי מקום יותר ויותר אסטרטגי בתוך החברה, הפכתי להיות ממש חלק מהנהלה של הפרויקט בזכות המחקר, וככה, זה באמת מה שעזר לי להבין שהתשוקה האמיתית שלי היא במחקר, ושהיכולות לרכוש תובנות לגבי הצרכים של המשתמשים, והאימפקט האפשרי שיש לזה על הפיתוח של המוצר, זה הדברים שגם היום מושכים אותי הכי הרבה. וברגע שידעתי לומר את זה, ולקרוא לעצמי UX Researcher, שזה היה לא פשוט לוותר על החלק של האפיון, זה נתן לי את ההתמקדות הזו שהובילה באמת לגוגל. המשרה בגוגל נפתחה לפני 4.5 שנים, אני חושבת שזו פעם ראשונה שראיתי בכלל משרה שקוראים לה UX Researcher בחברת הייטק בישראל אז.
אז איך בעצם את, אם אני קצת מסתכלת על זה, את באיזשהו מקום צפית את העתיד והתחלת איזשהו מקצוע שאז לא היה לו שם בארץ ולא קראו לו, פשוט... עשית UX Research בלי האפיון, ואז את יום אחד רואה שגוגל מחפשים כזאת משרה ואת מגישה מעמדות?
כמעט, זה לא היה בארץ, אבל זה היה כבר בעולם, ואם קוראים ומעורים ומדברים עם אנשים, אז אני הכרתי את המונח הזה לפני שהוא הגיע לארץ, ולכן ידעתי לקרוא לעצמי בשם הזה. אז כן, זה לא שצפיתי את העתיד, אלא פשוט... נשארתי, נשארתי מעורה בתהליכים שקורים ברחבי העולם בתחום שלנו. וזה בעיקר הגיע ממני, מהדברים שאני רציתי לעשות. זה התחבר יפה ביחד.
מהמם. אז בעצם היית חוקרת חוויית משתמש הראשונה בגוגל.
בארץ, כן.
בארץ בכלל? או בגוגל בארץ?
בגוגל בארץ, למרות שאני זוכרת אז שמישהו אמר לי, רגע, אני חושב שאת בכל הארץ בכלל. אבל, to be fair, התחום בארץ זה לא שהוא לא היה מפותח, ודווקא בשנות ה-80 הייתה פריחה, רגע של היסטוריה, אבל, ויש תעשיות כמו תעשיות רפואיות וביטחוניות, שיש בהם אנשים שתפקיד שלהם זה, הרבה פעמים נקרא usability engineers, מאוד מוקד דווקא באמת ביוזביליטי, בשמישות. זה לא שזה לא היה קיים, אבל UX research בחברות הייטק, במונחים של חוויה שהיא הרבה יותר גדולה מרק יוזביליטי, ממחקר שהוא הרבה יותר רחב, זה באמת היה, זה לא היה קיים כל כך. שמחתי, בשנתיים האחרונות אנחנו מתחילים לראות עוד ועוד תפקידים כאלה נפתחים בחברות שונות.
מהמם, אז התקבלת לגוגל. טלאלאם. זה נראה לי רגע ממש מרגש, לא?
זה היה רגע מרגש, אני לא אשקר.
איך חגגת אותו?
זה היה רגע מרגש, זה באמת הרגשה של סוג של חותמת, וכן, את מספיק טובה, והרבה דברים ש... מחשבות שאנחנו חושבים עם עצמנו במהלך הקריירה וחוסר ביטחון, זה פתאום נותן איזשהו בוסט כזה של כן. את בסדר.
מדהים, מדהים. איך בעצם נראה היום-יום של חוקר חוויית משתמש?
אז היום שלי מורכב קודם כל משימות ניהול, בכל זאת יש צוות לנהל, ביצוע של מחקר ועבודה, הרבה עבודה עם הצוות כדי להטמיע את המסקנות מהמחקר. כשאני אומרת ביצוע של מחקר, זה בעצם כולל בתוכו הרבה מאוד דברים. קודם כל, אנחנו צריכים להבין מה השאלות שאנחנו צריכים עליהן תשובות. איזה דברים אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים על המשתמשים הפוטנציאליים של המוצר שאנחנו עובדים עליו, שחשוב לנו לדעת בשביל להתקדם. לפעמים זה דברים מאוד טכניים, לפעמים זה דברים כמו, האם בכלל מעניין אותם X או Y. לפעמים באמת כאילו יש טווח מאוד מאוד רחב של שאלות, ובהתאם גם יש טווח מאוד רחב של כלים ושיטות מחקר. אז הצעד הראשון הוא לפענח מה השאלות הפתוחות, והצעד השני הוא להבין על איזה מהשאלות האלה, כי לא תמיד על כולם אפשר, ועל איזה אנחנו יכולים כן לבצע מחקר שיעזור לנו להבין קצת יותר טוב ולהגיע לתשובות. מחקר יכול להיות כל דבר מתצפיות, רעיונות, field study, מחקרים שאנחנו קוראים להם formative או foundational, שהמטרה שלהם היא באמת להבין בגדול את תהליכי העבודה של המשתמשים שרלוונטיים למוצר, איך הם עובדים היום, מה הם צריכים, מה חסר להם, איפה יש פערים. אז אלה מחקרים יותר איכותניים ומחקרי עומק. ואז יש טווח מאוד 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 רחב של סוג המחקרים, שאפשר להגיע עד למחקרים מאוד כמותיים גם, בין אם זה סקרים או ניתוח של לוגים, באמת יש אין סוף דרכים ואפשרויות לבצע מחקר, אנחנו יכולים לנתח פידבק שאנחנו מקבלים ממשתמשים, אנחנו יכולים לעשות מחקר שהוא כמו מחקר דסטופ, שבכלל אנחנו יושבים על האינטרנט וקוראים חומרים. זה באמת, יש טווח מאוד מאוד רחב של שיטות מחקר. וכמובן, יש גם את כל מה שאנשים קצת יותר מכירים, שזה בדיקות שמישות, שממש לוקחים, אנחנו כבר נמצאים בשלב יותר מתקדם במוצר, ויש לנו כבר איזה שהם מסכים שאנחנו רוצים לחלוק ולקבל עליהם פידבק. אני חושבת שזה התחום שאנשים דווקא יותר מודעים עליו ומכירים.
כן, נכון, כי זה קצת יותר חלק מהתפקיד של UX design וכזה. איך בעצם אתם בוחרים את כלי המחקר לכל פרויקט? את הצגת עכשיו הרבה מאוד סוגים של מחקרים. איך בפועל יודעים לבחור את הכלי הנכון לפרויקט הנכון?
זה ממש חלק מההכשרה של חוקרי חוויית משתמש. זה להיות מסוגלים להבין בהתאם לשאלות איזה שיטת מחקר תתאים. ההכשרה הכי בסיסית בתחום הזה היא בשיטות מחקר במדעי החברה, בתארים של מדעי החברה. יש הגדרה מאוד ברורה של מה מתאים למה ואיזה סוג מידע את יכולה ללמוד באיזה סוג שיטה. אז כן, זה מתחיל משם, זה ממש עניין של ללמוד את הנושא, ויש כללי אצבע כלליים כאלה של, למשל, סקרים יכולים לתת לך מידע מאוד רחב, אבל לא עמוק וגם חסר הרבה הקשר, אז את יכולה לקבל אולי תחושה לגבי מגמות, אבל לא הרבה למה אלו המגמות. אגב, סקרים באופן כללי קשה קצת לבצע, הם מאוד נתונים להטיות. ולעומת זאת, מחקרים של ראיונות ודברים מהסוג הזה, מאפשרים לך באמת למחקרי עומק, שמאפשרים לך להבין בצורה הרבה יותר טובה את המוטיבציות של המשתמשים, את הדברים שמניעים אותם, מה חשוב להם, מה לא חשוב להם.
וואו, זה נשמע באמת התמחות בפני עצמה. את יכולה לתת כזו דוגמה לאיזשהו אולי באמת מוצר שאנחנו מכירים, כי זה גוגל וזה מדהים להבין.
כן, יש מוצר שנקרא Search Console. את מכירה את גוגל אנליטיקס?
כן.
כמובן, זה כולם מכירים. אז Search Console דומה בזה שהוא נותן לך אנליטיקס, אבל על הוובסייט שלך, ב-search, בדף התוצאות של גוגל search. אז לא מה קורה ברגע שאנשים נכנסים לאתר, אלא מה קורה עד אותו רגע. אז כמה פעמים זה הופיע בדף החיפוש, באיזה ranking, עבור איזה מילים כאילו שאנשים חיפשו. הוא נותן המון המון מידע לאנשים שאנחנו קוראים להם פאבלישרס, שבעצם האנשים שהם בעלי אתרים, הוא נותן המון מידע על הביצועים של האתר שלהם בדף חיפוש התוצאות של גוגל. יש היום הרי כבר דף חיפוש התוצאות, זה לא רק לינקים כחולים, יש שם הרבה מאוד סוגים של מופעים שהאתר שלך יכול להופיע בהם. יש קרוסלות, יש כל מיני, אני לא אכנס פה למונחים יותר מדי טכניים, אבל כל הדברים האלה אפשר לעקוב בעזרת ה-Search Console, וגם לקבל מידע חזרה, למשל אם יש דפים של האתר שלך שגוגל ניסתה to crawl, לקרוא, ובעצם לא הצליחה, אז יש כל מיני בעיות, אז אנחנו מדווחים, ואז
נכנסתי עם הצוות שלך לפרויקט הזה כשהוא פרויקט קיים, ואז מה את בעצם מקבלת במתחילה, איך נראה תהליך עבודה על פרויקט חדש שנכנס אלייך לצוות?
אז כמו שאמרתי קודם, הדבר הראשון שאת רוצה לעשות זה לנסות למפות איפה יש פערים היום. זאת אומרת, יש לך משתמשים, זה האנשים שמשתמשים במוצר, את מתחילה לדבר איתם ולחקור ולעשות כל מיני מחקרים שהמטרה שלהם היא בסוף לנסות להבין מה עובד טוב ומה לא עובד. והאם יש להם צרכים שאולי אנחנו לא נותנים עליהם מענה, או שהמענה שאנחנו נותנים הוא לא טוב. ובכלל לנסות להבין מה המודל המנטלי של אותם משתמשים, מה המטרות שהם מנסים להשיג. ומהמקום הזה אנחנו חוזרים חזרה ללוח הסרטוט במרכאות, ואומרים אוקיי, אם זו המטרה שמנסים להשיג, אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור להם להשיג את אותה המטרה? Mm-hmm. אולי נציג את המידע בצורה אחרת לגמרי, אולי נפצל את זה אחרת, אולי זאת אומרת, משם כבר אנחנו חוזרים אלינו ואומרים, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור? ברגע שיש לנו תמונה הרבה יותר טובה של התפיסה שלהם.
זה נשמע שאתם ממש עובדים בצמוד ל-UX designers.
לחלוטין.
איפה מוגדרת מה העבודה שלכם, של צוות החוקרי חוויית משתמש, והעבודה של מעצבי ה-UX?
קודם כל אנחנו לא עושים את האפיון, אבל אנחנו בהחלט עובדים ביחד, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד עדים לא רק את ה-UX designers, אבל גם את ה-engineers וגם את המנהלי ומנהלות מוצר, אנחנו מאוד מאוד עדים אותם לקחת חלק במחקר, לבוא איתנו לראות ולשמוע את המשתמשים, לעזור לנו להגדיר את השאלות, לאבד איתנו את הממצאים ולפענח אותם ביחד, אנחנו ממש רואים את זה בתור, ככל שאנחנו צריכים לעשות את זה, המחקר הוא יותר איכותי. ואותו דבר, הדיזיינרס, הם אחראים על האפיון, אבל הם מאוד מחפשים פידבק משאר חברי הצוות, כולל אנחנו. האם זה באמת, אנחנו ניתן פידבק של האם באמת זה מתאים לדברים שראינו, האם זה תומך במודל המנטלי שזיהינו, האם יש משהו באפיון שפתאום ככה קופץ לנו, אומר, רגע, זה אולי בעייתי, לא, בהקשר של כל מיני דברים שעלו במחקר. אז באמת העבודה היא צמודה, אבל כן, כל אחד אחראי לחלקים אחרים, אבל אנחנו מאוד מאוד עובדים ביחד, ונותנים אחד השני משוב על העבודה ולוקחים חלק.
אז בפועל לך במחשב מותקנת איזושהי תוכנת אפיון סלש עיצוב? את יוצרת וייר פריימס?
לא. לא, ממש לא. אני, זה ממש כבר לא חלק מהתחום שלי.
אז מה כלי העבודה העיקרי שלך?
אני רוצה להגיד מצגות.
כן, זה די נשמע ככה. או קובץ אקסל, או וורד, או גוגל אנליטיקס.
או תוכנות עריכת וידאו. כן, זאת אומרת, כן, אנחנו, תחשבי כי אנחנו אוספות דאטה, ואז עושות לזה אנליזה, זה תלוי איזה דאטה אספנו, לפעמים זה בתוך ספרדשיט, ואז כאילו מן הסתם זה קורה שם, ולפעמים זה בצורות אחרות, ובסוף כאילו אנחנו מייצרים איזשהו דוח, איזשהו ריפורט, ואת הריפורט הזה חולקים, זה כמעט תמיד איזושהי מצגת, וזה באמת הכלי תקשורת, כאילו נכון, זה הדליברבל, אבל בסוף העבודה עצמה היא להמשיך לעבוד עם הצוות, וללוות את הפיתוח, ולראות שבאמת הדברים שמפותחים תואמים את הדברים שראינו, ותואמים את הצרכים, והרבה פעמים לא.
אז גם בחלק הזה שאת עכשיו מציגה, של לראות שמה שהגדירו תוהם באמת בפועל, זה גם קצת מתנגש עם התפקיד של המנהל מוצר, מנהל פרויקטים. אז איפה כאן יש את ההבדל הזה?
אז אני רואה את זה בתור מנהלת המוצר, או המנהל, יש להם פרספקטיבות נוספות. אני חושבת שאנחנו כאילו בתור החוקרות חוויית משתמש, התפקיד שלנו זה להביא את הפרספקטיבה של המשתמשים. מנהלי המוצר יש להם פרספקטיבות נוספות, יש להם פרספקטיבות של ביזנס, הם מקבלים פרספקטיבות מהאנג'ינירינג, לגבי מה היכולות ומה לוחות הזמנים, פרספקטיבות שקשורות בכלל למרקט, פרספקטיבות שקשורות לגוגל לצורך העניין, והפרספקטיבה של המשתמשים היא אחת מהפרספקטיבות. קודם כל בואו נתחיל ממה שקורה בגוגל. באמת בגוגל ברוב המקרים הדיזיינרס עושים גם אפיון וגם עיצוב.
אוקיי.
מההתחלה זה היה ככה, זה הפתיע אותי כשהגעתי, גם זה עוד משהו שהפתיע אותי, כי אני באתי יותר ממקום של ההפרדה המסורתית הזו, ואני באמת הייתי מאפיינת בלי שום יכולות עיצוב. אני חושבת שיש מקרים שבהם היכולות אפיון החזקות הן עדיין מאוד חשובות, במיוחד כשזה מערכות מורכבות יותר, וזה לא רק דיזיין סיסטם ולחזור על איזשהו פאטרן.
זה לגמרי, אני לגמרי, כן. למה שאת מציגה, אני חושבת רק מחזקת את הדברים, כי בעצם, נכון, בשביל זה יש את ה-UX research.
כל התעשייה הזו מתקדמת בכזה קצב, ובמעט שנים כל כך הרבה שינויים דרמטיים קרו, שקשה לנבא. אז כן, אז אני לא יודעת. את בהחלט צודקת לגבי זה שהיום יש הרבה מאוד ביקוש ל-UX UI קוראים לזה.
Product designers?
כן, יש לזה כבר כל מיני שמות, ויש גם הרבה התנגדות לאיחוד הזה ולזה שזה הפך להיות דבר, ואין מה לעשות, כל בן אדם, בדרך כלל כאילו אנשים הם לא הכי טובים גם וגם, זה כן סט שונה קצת של יכולות, אבל זה פחות המקום שלי היום. אז באמת ריסרצ' בפני עצמו, שגם תומך בדיזיין ומאפשר לדיזיין להתמקד באפיון על בסיס הריסרצ', זה מודל שעובד בשבילנו.
טוב, אז אני חושבת שכמו שגוגל תמיד אוהבים להוביל בחדשנות, אז גם מהמבט שלי הם מובילים גם בשיטות העבודה וצורת חלוקת העבודה. יאללה, נמשיך להתווכח על זה קצת בפייסבוק. גרמת לכולנו לרצות להגיע לעבוד בצוות שלך. אז איך בעצם נכנסים לתחום?
מה שאני מחפשת כשאני מסתכלת על קורות חיים, זה רקע והבנה בשיטות מחקר. זה קורסים שבדרך כלל נלמדים כחלק ממדעי החברה.
השאלה אם זה גם קורס מספיק או שחייבים תואר?
קורס אחד לא יספיק, זה חייב להיות סדרה של קורסים, וכמובן אחרי זה הניסיון בשטח. שוב לי זה שיהיה להם ידע בשיטות מחקר. אז אם הם רכשו את הידע הזה באופן כזה או אחר, זה בסדר.
אוקיי, אז בעצם את עוברת על CV ופחות על פורטפוליו.
אני עוברת בשלב מאוד ראשון, יש סיבי ויש סינון של הסיבי עוד לפני שהוא מגיע אליי, ואלה שמגיעים אליי באמת זה הדבר הראשון שאני מסתכלת עליו. אם הסיבי נראה רלוונטי, אז אני מאשרת, ואז עושים למי שפנה ראיון טלפוני קצר. לא אני עושה את הראיון. ואם הבן אדם עבר את, את הראיון הטלפוני, אז הם ממשיכים הלאה למה שקוראים לו יום ראיונות. Mm. וביום ראיונות הזה הם גם מתבקשים להציג עבודות מחקר שלהם, וגם בהמשך מרואיינים על ידי, אני חושב שבדרך כלל 5 אנשים.
אז בעצם יש את היום מרוכז ראיונות, ואז מה השלב אחרי?
ואז אם עוברים, יש עוד שלב שנקרא hiring committee, שזו ועדה שקוראת את הפידבק שהתקבל מכל המראיינים, ומחליטה אם באמת המועמד או המועמדת מתאימים.
חלק מזה זה גם להטיס לחול, או שאתם באמת עושים את זה בארץ?
היום אנחנו מטיסים לחול.
Mm-hmm. כאילו היום רעיונות האלה הוא קורה בחול.
כן, אני עברתי את זה בציריך.
בסדר, לא כזה רחוק.
לא, קלאב.
כן. אז האמת שאת עובדת במקצוע שהוא די עתידי יחסית. איפה את רואה את המקצוע הזה בעוד 4 שנים? את רואה שהוא הולך שהמקום שלו הולך וגדל? את רואה עוד ועוד משאבים של הארגונים מושקעים בדבר הזה, כמו שבעבר פחות הכירו במושג של חוויית משתמש, והיום כבר יותר מכירים? איך את רואה את זה?
כן, אני חושבת שחד משמעית, כן. קודם כל אנחנו רואים את המגמה, והמגמה היום היא שבאמת מאפס התחלנו לגדול, ואנחנו רואים יותר ויותר דרישה.
כמה באמת אתם בצוות שלך?
בצוות שלי ספציפית אנחנו 4, אבל באופן כללי במשרד בתל אביב אנחנו כרגע 8. אני הייתי 1 במשך שנתיים, אז כאילו אני מאוד מעריכה את זה.
וואו.
כן, אני חושבת שברגע שמתחילה להיות הפנמה של מה הערך של מחקר, ומה בעצם התשלום שעלולים לשלם אם לא עושים אותו, שזה יכול להיות פשוט כישלון של מוצר, אז כל השיקולים שהיום עוצרים חברות ואנשים לפתוח משרה כזו, ייעלמו לאט לאט. כי באמת זה הרבה פחות יקר לשלם על ongoing research, מאשר שהכל ייקשל, כי לא הייתה התאמה טובה למשתמשים.
טוב, אז אם שומעים אותנו עכשיו סטודנטים, אולי זה אחלה טיפ ללכת לעשות תואר רלוונטי, ולנסות להתכנס לתחום הזה, כי כנראה יהיה ביקוש עוד מעט. אני רוצה קצת לעבור לדבר יותר על המקום שלך כמנהלת צוות בגוגל. כמה אנשים את מנהלת בצוות?
אני מנהלת 3.
3 אנשים, וכמה שנים את בגוגל?
4.
4 שנים. איפה את רואה את המקום הזה שלך כמנהלת צוות בתוך החברה? מה מבחינתך הדברים ש... הכי חשובים לך לתת לעובדים, ומה את בעיקר מצפה גם שהם ייתנו בחזרה?
זו שאלה מעולה. אני חושבת שבכלל להתפתח לכיוון של ניהול, זה מקום מרתק להתפתח אליו, הוא מאוד שונה מכל מה שעברתי בקריירה עד היום. זה מקום שבעצם מאפשר לך, שם אותך בעמדה של לעזור ולפתח אנשים אחרים, ואני רואה את התפקיד שלי בתור זה בדיוק, כאילו מה אני יכולה לעשות כדי לעזור לצוות שלי, לכל אחת שנמצאת בצוות, להתפתח ולהתקדם במקום שלה, ולכיוונים שמעניינים אותה, מצד אחד, ומצד שני, באמת לוודא שאנחנו מתואמים ברמה היותר אסטרטגית מול כל שאר הדיסציפלינות בתוך הקבוצות שאנחנו תומכים בהן, בין אם זה הניהול מוצר והדיזיין ואנג'ינירינג. אז כן, זה תחום מרתק ואני מאוד נהנת לגדול בתוכו. אני חושבת שאם הייתי צריכה לסכם את זה בציוץ, כמו שאומרים, אני מצפה מהם לרצות כמובן להתפתח ולהגיע למצב של עצמאות. זה, אני חושבת שזה המקום הכי נכון גם, כאילו להגיע למצב של מנהלים באופן עצמאי את הכל, ומול כל הסטייקולדרס, ו...
את רואה את עצמך מתקדמת יותר באמת בתפקידים ניהוליים, או שאת גם נהנית מעצם ה-UX Research, והטייטל הוא פחות האישו?
אני כרגע לגמרי עושה גם וגם, ואני לא יודעת, אני לא יודעת לאן, לאן זה יתפתח. זו שאלה מעולה שאני בעצמי אין לי תשובה עליה. בסופו של יום, מבחינת כמות האנשים שנמצאים בתפקידי מחקר, היא עדיין מצומצמת. אז ההזדמנויות לגדול הן יותר מצומצמות לעומת דיסציפלינות אחרות. נניח, אם הייתי מנהלת צוות בתוכנה, אז מן הסתם היה...
זה יותר פשוט, כן.
יותר פשוט. אז, אבל כרגע בהחלט אני מאוד נהנית מלהיות גם וגם.
יפה, מעניין, מעניין מאוד. אז אני מבינה שהמקצוע הזה הולך לכיוון ממש חיובי, אבל אני מנסה להבין איפה המקום שלנו כפרודקט דיזיינרס, גם להכניס קצת יותר עבודת מחקר על המוצרים שלנו. איך בעצם אני יכולה לגרום לארגון שלי יותר להשקיע במחקר, ומה הדרך היחסית זולה לעשות מחקר טוב?
הדרך הכי זולה לעשות מחקר טוב היא בחינם, כשאת מוצאת את המשתמשים שעונים על הקהל היעד של המוצר, ואז הולכת ותלוי איפה זה, אבל אם את יכולה אז לתצפת, אם את יכולה אז לראיין, את יכולה אפילו לגייס דרך המדיה החברתית. הרבה אנשים שמחים לדבר, היום באמת יש לנו נגישות ל... אנחנו יכולים להגיע לאנשים לפי המקצוע שלהם, לפי תחומי העניין שלהם, רק בעזרת סושיאל מדיה, וכבר אז, היום, אפילו ב-50 דולר, את יכולה כאילו להעלות מוקאפס של, של משהו שאת רוצה לבדוק, ל-usertesting.com, ולקבל, להגדיר שם מקהל היעד, והם יכולים לעשות התאמה, יש להם מאגר די גדול, והם ייתנו לאנשים האלה לנסות להשתמש במה שאלת, ולענות על השאלות שלך, ואת כבר תקבלי תוך לילה פידבק, ואת תראי בצורה ממש מול העיניים דברים שעובדים ולא עובדים.
מעניין. ואם יש לי קהל יעד שהוא, נגיד אם יש לי מערכות שהן ביטחוניות, אני פחות יכולה לשתף את המסכים שלהם באיזשהו אתר כזה או אחר?
אז במערכות ביטחוניות, בדרך כלל כאילו יש... או בכלל, כאילו, לא רק במערכות ביטחוניות, אבל במקומות שבהם למשל, קהל היעד שלך הוא קהל מאוד מקצועי בתחום מסוים. אז בונים איזשהו פאנל של...
טוב, אנחנו כבר ממשיכים כאן ממש לרדת, נראה לי, לא?
כן, כאילו, זה יכול להיות מאוד... זה נהיה יותר ויותר מורכב.
הבנתי.
יש כלים אונליין היום לכל, יש... את יכולה לראות heatmaps, ואת יכולה לראות, לעשות click-throughs, ואת יכולה לראות המון 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 דברים.
אז מה הספרים, מאמרים, פודקאסטים שאת ממליצה באמת בשביל לשאוב משם את כל המידע המדהים הזה שיש לך היום?
אז באופן כללי, אני הזכרתי את זה קודם, אני מאוד ממליצה על טוויטר כפלטפורמה, פלטפורמה מעולה לעקוב אחרי אנשים שמעניינים אתכם גם בתחום האישי, אבל גם בתחום המקצועי. אני בכלל התחלתי להשתמש בטוויטר בשביל זה, בשביל התחום המקצועי, וזה נותן איזשהו קשר ישיר, את יכולה ממש להיות מעורה ולראות מה קורה בתחום שלך ברגע שתוקבת אחרי כל האנשים, מספיק שתשימי השטג UX Research, ואת ישר מתחילה לקבל את כל האנשים הרלוונטיים. אני אישית מאוד אוהבת את סטיבן אנדרסון, אבל יש עוד המון 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 רבים וטובים. מבחינת ספרים, אני ממליצה כאילו על הספרים של תומר שרון, למשל, שהוא משלנו. אז... יש לו ספרים על, על באמת כאילו שעוזרים להבין מה זה ריסרצ', למה זה חשוב, גם אם לסטארט-אפים וחברות מסוג הזה שעוד לא מבינות, ספרים מאוד טובים שעוזרים להבין את הערך של מחקר ואיך לשלב אותו בתהליך הפיתוח. אני באופן אישי, בן אדם שאני לומד ממנו הכי הרבה בתקופה האחרונה, זה מישהי שקוראים לה ברנאי בראון, היא לא אשת UX, אבל היא מדברת על, היא חוקרת של... דברים כמו vulnerability ו-leadership, ואני מוצאת שהרבה מהתובנות שהיא מדברת עליהן הן מאוד מאוד רלוונטיות למקום העבודה ולדברים שקורים בעבודה.
את תוכלי לצרף לנו בסוף הכתבה באמת קישורים אולי לספרים שאת ממליצה, למקלי מחקר שאת ממליצה?
בטח, בשמחה.
מדהים. טוב, אז האמת שאני ממש מרגישה שעשית לי סדר בבלגן של מה זה UX Research, איפה זה נמצא בכל העולם הזה. אני רוצה דווקא לעבור לדבר איתך על נושא שפחות קשור ספציפית ל-UX Research, וזה על המקום של נשים בהייטק היום. הצצתי כזה בדף פייסבוק שלך, וישר החלתי לראות שאת באמת פעילה בקבוצה של ווי, שפרסמת פוסטים על נשים, אני אישה, אני שובטת, וכאלה.
רגעת.
אז איפה באמת את רואה את המקום היום של נשים בתעשיית ההייטק?
אני חושבת שנשים בכלל, גם בהייטק, אבל באופן כללי, אנחנו נמצאות בתקופה של, העלאת מודעות, גם אצלנו באופן אישי. אני יכולה להעיד על עצמי שאצלי זה עניין של החמש שנים האחרונות אולי, שאני נהיית יותר מודעת לנושא של מגדר, ואיך הוא השפיע ומשפיע עליי ועל החיים שלי והקריירה שלי וכן הלאה. וגם ברמה החברתית כמובן. ואני חושבת שזה קורה כתהליכים, אנחנו רואים את זה בתהליכים גלובליים, כאילו של עליית מודעות בהרבה מישורים. אני באופן אישי, אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי גאה בו, זה באמת הקהילה של וויש, זה Women Experience, אחת מהמסדות שלה. זו קהילה מדהימה שכבר עומדת בפני עצמה, ויש בה מעל 4,000 חברות וקבוצת ליבה, מדהימה שעושה ומלאה עשייה ומקדמת נשים ועדיין למרות כל השיח ולמרות העלייה במודעות אנחנו כל פעם רואים מחדש ולומדים מחדש כמה הפערים גדולים, כמה קשה עדיין וכמה אנחנו כולנו כאילו כחברה וגם כאנשים יש לנו עוד מה להשלים בתחום הזה, בין אם זה פערי השכר, בין אם זה הנוכחות של נשים על במות ובמרחב הציבורי, במרחב המקצועי, בין אם זה להביא נשים לדבר בפודקאסט.
נשים, תבואו.
זה חשוב, זה לא רק בשביל עצמכם, זה בשביל כולנו. כן, יש לנו עוד הרבה מקום כחברה להתקדם, אבל אנחנו בהחלט חשים מגמות ותהליכים של שינוי.
האמת שאת מדברת על תהליכים של שינוי, אז באמת, את יודעת, את מנהלת צוות בחברה כמו גוגל, ובאמת אפשר לראות היום הרבה נשים בעמדות מפתח ניהוליות כאלה ואחרות, אבל כמו שאת מציגה, עדיין יש פער. את תמיד נתת לפער הזה את המקום בחשיבה שלך על זה שאת אישה במהלך הקריירה?
ממש לא. ממש לא. אני באמת, רוב הקריירה שלי בכלל, הייתי אומרת משפטים כמו, אני לא מגדירה את עצמי כפמיניסטית, אני הייתי מאלה שחשבו למילה הזו יש הקשרים שליליים, ולא רציתי שייך את עצמי אליהם. הייתי אומרת משפטים כמו, אני אף פעם לא הרגשתי שיפלו נגדי, ואני לא כך, זו כך רלוונטי אליי. לפני כמה שנים עיניי נפקחו, זה בתהליך הדרגתי מאוד, ממש תהליך הדרגתי, התחלתי קצת לקרוא, התחלתי קצת להבין יותר טוב, ופתאום הדברים שקראתי מאוד התחברו לי לחוויות האישיות שלי במהלך הקריירה ובחיים בכלל, וזה עזר לי להבין את הדברים במישור חדש, ובאמת מהמקום הזה של העלייה של מודעות גם להתחיל לפעול.
את אומרת שהעיניים שלך נפקחו, זה הגיע ממקום של הסתכלות על עצמך, שאת ראית סיטואציות שבאמת הופלט לרעה, או פשוט מהסתכלות על הסביבה?
זה הגיע קודם כל אני חוקרת, כן? אז זה הגיע קודם כל מלחקור. אז פתאום הייתי צריכה להכין איזושהי מצגת לנשים, ואז התחלתי לקרוא קצת ולחקור, והדברים שקראתי פתאום עזרו לי להבין כל מיני דברים שקרו לי באופן אישי בחיים שעד אותו רגע לא הבנתי. לא הבנתי למה אני צריכה להילחם כל כך קשה לקבל את העלאה, לקבל את העלייה בדרגה. לא הבנתי, כשאני רואה אנשים מקבילים לי בניסיון וביכולות, עוברים את זה ככה ביעף, אפילו בצבא. אפילו עוד דברים, כן, שלא קשורים למקצוע. ופתאום כל מיני דברים בשיח הזה שהיה לי בתוך המקומות האלה, פתאום הצלחתי להבין אותם בהקשרים אחרים.
את חושבת שהפער הזה נוצר מאיזשהו חוסר שוויון שאולי הגיע קצת מהצד הגברי, או אולי משהו במקום של נשים שלא מספיק ידעו להכניס את עצמם טוב ולדחוף למקום ולמשרה המיוחלת?
כן, אחד הדברים הראשונים כשמתחילים קצת לקרוא על הנושא הזה, זה באמת כאילו כולם אומרים, זה לא שיושבת איזושהי ועדה של זקנים איפשהו ומחליטה שהיא הולכת עכשיו לגרום לאפליה באופן מכוון, והנה הדרך לעשות את זה. הדברים האלה קורים כחלק מהתהליך ההתפתחות של החברה שלנו בכלל, והם קרו לאורך הרבה שנים. ומה שקרה זה שנשים, ההבניה החברתית שנשים מוסללות לתוכה, היא כזו שמעודדת אותן פחות לשים את עצמן על הבמה, פחות לדחוף, להיות יותר נעימות, להיות יותר נחמדות, אני כמובן מדברת בהכללה. ולכן אני לא כל כך, אני חושבת שכן, אנחנו חושות יותר, אנחנו רואות שאנחנו חושות יותר חוסר נוחות ופחות מרגישות נוח לגשת לארצות, פחות יש חוסר ביטחון גדול יותר. ואלה כל, זה חלק מהדברים שאנחנו מנסים לקדם גם בתוך הקהילה של וי.
איזה טיפ יש לך באמת לכל אותם נשים? אולי האמת גם גברים ששומעים אותנו, שבאמת יאפשר להם, שרוצות להתקדם לאיזשהו תפקיד יותר ניהולי בעולם ההייטק. מה את יכולה לייעץ להם?
אחד הכלים או הדברים שעזרו לי מאוד במהלך כל הקריירה, היו מנטורים. מצאתי או שמצאו בשבילי אפילו, נניח המנהלים שלי, מנטורים מקצועיים או מנטורים רלוונטיים. ואז יש לך מישהו שהוא ניטרלי, בעצם שהוא לא המנהל או המנהלת שלך, ששם רק בשביל לתת לך ולעזור לך מניסיונם, זה מאוד עזר לי.
כן, האמת שאני גם מצטרפת לזה. מנטורים זה דבר חשוב לכולם.
וגם אני חייבת להוסיף, לעז ולהאמין בעצמך ובעצמך וללכת על זה, כמובן לא במקום לעשות את העבודה, עדיין צריך לעשות עבודה וללמוד מה שצריך ולהתנסות מה שצריך, אבל...
אז טלי, באמת זה מדהים המקום הזה שהגעת אליו בקריירה שלך, ואני מאמינה שעוד יחכו לך הרבה שלבים מדהימים. הייתי שמחה שתשתפי אותנו באיזושהי סיטואציה של נקודת הצלחה, שאמרת לעצמך, וואו, הכל היה שווה בשביל להגיע לאותה סיטואציה. כל הדברים שעברתי בדרך גם פחות טובים.
אני חייבת לומר שאצלי, ספציפית הרגעים שאני בהם, שתחושת הסיפוק שלי הכי גדולה, זה אותו הרגע שהמטבע פתאום נופל, כשאני עושה מחקר. מחורה. זה הרגע הזה שבמיוחד במחקר איכותני, או שהוא מה שקוראים לו formative research או foundational, שמדברת הרבה עם אנשים, אוספת הרבה רעיונות והרבה דאטה, ומנסה לעשות איזשהו, למצוא איזשהם דפוסים בתוך כל המידע הזה, ויש את הרגע הזה שפתאום הדברים מסתדרים באופן כזה שאת מרגישה שהפקת איזושהי תובנה שלא הייתה קיימת קודם, זה בשבילי כאילו הרגע השיא תמיד. כאילו אני מאוד מאוד, זה הרגע שבו כאילו אני יודעת שאני
מדהים,
עושה את מה שאני אוהבת.
מקצה, נכון. אם אלו הרגעי אושר שלך, אז מהם הם. כן. כנראה הם קוראים יחסית הרבה.
כן.
טוב, טלי, משפט אחרון לסיום.
כן, אני חושבת שהייתי אומרת, קודם כל, כאילו שהמחקר, מחקר חוויית משתמש ומשתמשת, זה לא מותרות. זה ממש חובה בשביל להגדיל את סיכוי ההצלחה של מה שאתם עובדים עליו. וכן, תעזו, תחקרו, תתחילו בקטן, תקראו קצת, תמצאו כלים, יש המון כלים היום אונליין. תתחילו בקטן ותמשיכו משם.
מהמם, אז תודה טלי שהיית איתנו כאן היום. תודה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. טלי תהיה איתנו גם שבוע זמינה לשאלות בעמוד פייסבוק שלנו, שאלו את המרואיינת, אז אתם מוזמנים לשאול אותה כל שאלה. לי עוד נשארו הרבה שאלות פתוחות, אבל כבר אנחנו צריכים לסיים. אז יאללה, נשתמע בפרק הבא.
תודה רבה, שמחתי להיות כאן. Press the radio button. Radio button.